בעזרת השם. מה זה?
שאני אהיה שעוד על הג'ר הסבא.
נראה, בעזרת השם. טוב, הנושא שלנו, קידוש החודש בארץ ישראל, ואם נספיק נעשה גם איזה סיכום קצר. אז נפתח דרך, קצת דרך פורים, ואחרי זה נגיע לעניין, בעזרת השם. אז קודם כל, אז הגמרא במגילה פותחת המשנה, המגילה נקראת ב-11, 12, 13, 14 וכו', לא פחות ולא יותר, ואומרת הגמרא, אמר ביהודה, אם אתה בזמן שהשנים כתקנן וישראל שורים על אדמתן, אבל בזמן הזה לא מסתכלים בהם קוראים אותה אלא בזמנה. לאן נעלמו לנו ימים י' לפי ב' י' ג', בזמן הזה, לא, למה? כי השנים, לא מתקיים השנים כתקנן וישראל שורים על אדמתן. מה הפירוש? כמה שיטות בראשונים, אומר רש"י, כשיש קידוש החודש ועיבור שנה על פי בית דין ושלוחים והכל, אז זה בסדר. אבל כשכבר זה, הדבר הזה כבר לא קורה כמו שצריך, והשלוחים לא מספיקים להגיע ועם ישראל להתפזר, ואז עלולים בסוף לפספס את פסח בעצם, לטעות ואז לאכול חמץ, לכן התבטלו הימים האלה, כי מחשבים לפי קריאת מגילה. בסדר? נקודה ראשונה שאנחנו רואים שפורים הוא גם תלוי קצת, כאילו פורים בצורה המלאה שלו גם תלוי קצת בנקודה של קידוש החודש. בסדר? זה נקודה אחת. מה המשמעות של זה? מה? זהו, זה נראה טכני קצת לפי רש"י, כן? ואת הבעיה פה היא פסח, אז בגלל זה עכשיו פורים הוא סובל קצת כדי שפסח לא ייפגע. זה קצת טעם לא טוב, כאילו. יש כאלה דברים, בסדר, פורים זה דרבנן, פסח זה דאורייתא. אבל עדיין רוצים יותר להבין משמעות, אולי כן יש קשר בין הדברים, בסדר? הנקודה השנייה, במסכת מגילה כתוב שקראנו, אחרי שבשתי בחוצפתה הגדולה לא הסכימה לבוא, חשברוש רוצה לדעת מה לעשות איתה, ויאמר המלך לחכמים, יודע איתי. אומרת הגמרא, ויאמר לחכמים, מן חכמים? רבנן. חכמים של עם ישראל, רבנן, החכמים שלנו, כן? יודעי העיתים שיודעים לעבר שנים ולקבוע חודשים. בסדר? הוא פנה לחכמים שלנו, מה התיאור שלהם פה? שהם יודעים לעבר שנים ולקבוע חודשים. הרי חכמים שלנו יש להם הרבה עניינים, נכון? החוכמה שלהם מתבטאת בהרבה דברים. מה פה, מה הנקודה שהגמרא מתארת, כאילו, את הפנייה של חשברוש לחכמים של עם ישראל? כי הם יודעים לעבר שנים ולקבוע חודשים. הם אמרו, תדונו אותם. הם אמרו, עכשיו מה נעשה? נגיד לו להרוג אותם, מחר הוא יתפקח והוא יחס עלינו. נגיד לו להשאיר אותה, זה יפגע בכבוד המלכות. הם מצאו איזה תירוץ. אמרו לו, מיום שחרב בית המקדש, גלינו מארצנו, נתלה עצה ממנו, אין לנו יודעים לתת לנו נפשות, לך לעמון ומואב וכו' וכו' וכו'. מה הנקודה של חכמים יודע איתי? אז המהר"ל אומר, בשתי הפסקאות יש פה שני הסברים. בפסקה הראשונה מסביר המהר"ל, יודע העיתים, היכולת לקדש חודש, לעבר שנה, היא דורשת בקיאות מאוד מאוד גדולה במהלך הכוכבים. זה דבר שבלי רוח הקודש, רק בחוכמה האנושית, אי אפשר לעמוד עליו. לפחות בתקופת הגמרא, בסדר? בתקופת אחשוורוש. פחות אז, היום כבר יודעים שהמדע האסטרולוגיה הרבה יותר התפתחה ואסטרונומיה וכו'. ועדיין
אנחנו מדויקים.
מה?
ועדיין אנחנו מדויקים.
כן, נכון. אז א', זה בעצם, זה באמת משהו חיצוני, זה לא קשור לפה, אלא שזה מראה על החוכמה הגדולה של חכמים. לכן אומר, אם הם כל כך חכמים בהבנת האסטרונומיה, אז ראוי שאני אשאל אותם שאלה כזאת, כן, אם כאלה חכמים, אז הם יעזרו לי. אבל אז מביא המהר"ל עוד הסבר, ועוד נראה, פירוש יודע העיתים, פירוש שיודעים כל הדברים באמיתתן כפי מה שהם, שכל הדברים הם תחת הזמן, וחילופי הדברים כפי חילופי הזמן. ולכך אמר יודע העיתים, כלומר שידעו כל הדברים בסיבתן שהם העיתים. ודבר זה הוא ידוע כי הזמן מחדש כל הדברים, כדכתיב לכל זמן ואת כל חפץ. וזה יודע העיתים, כאילו אמר שהם יודעים לעמוד על הדברים שמחדש הזמן, והם הדברים שמתהווים בעולם. זאת אומרת, מסביר המהר"ל, חכמים יודע העיתים, זה היכולת להבין את ההתחדשות של הזמן, כמובן שמבחינה רוחנית, זה מתבטא גם מבחינה גשמית, כן, מהלך הכוכבים, אבל יש איזו חוכמה גדולה, חוכמה מיוחדת, שהיא גם נקראת, עוד בה תראה, נקראת סוד העיבור, שהיא לא רק הבקיאות באסטרונומיה, אלא זה ההבנה איך ההערה האלוקית היא מתחדשת בכל זמן, ואיך העולם הוא מושפע משינויי הזמן מבחינה רוחנית, ולכן הם יודעים להניג את ההנהגה הנכונה, מתוך ההבנה הפנימית הזאת. כן, זה הכוח של תורה שבעל פה בעצם. הבנה פנימית, איך כל דור, כל תקופה, כל עניין יש הערה אלוקית שמתאימה לדור, זה חכמים יודע איתים. טוב. כמובן, יש פה עניין שבפורים, אז כאילו גם הנפילה של ושתי והעלייה של אסתר, היא דורשת פה את התבונה העמוקה של חז"ל, שהם כאילו רואים את המהלך בצורה פנימית וכו' וכו'.
ועדיין זה לא מחובר.
מה?
זה עדיין לא מחובר עד הסוף. כי אפשר להגיד שיודעים דברים אחרים. גם דווקא...
לא, כן. אז פה מה שאומר לנו המהר"ל, שזה לא רק מראה את החוכמה שלהם, אלא ידיעת העיתים היא הידיעה הפנימית של העיתים. זאת אומרת, להבין את עומק התקופה. זה היכולת, אם נגיד את זה במילים שלנו היום, זה התורה הגואלת של הרב צבי יהודה, של הרב קוק, כן? שהיכולת להביט על התקופה ולהבין את האור האלוקי שמוביל אותה. אז גם פה לראות בעצם את הסיפור של ושתי ואחשוורוש, לא רק איזה משהו נקודתי שהמלך כועס על המלכה, אלא יש פה בעומק את הסוף של מלכות בבל, ואת ההתחלה של בניין בית המקדש מחדש, כשאסתר תעלה, וההצלה של היהודים, ומתוך זה רק בניין בית המקדש. זאת אומרת, צריך פה מבט פנימי שהוא הוא, הוא רואה עין בעין את התהליך האלוקי ויודע מה הצעד הנכון. רק מה הם אמרו, יש פה בעיה, אז בוא נוביל את זה דרך מואב, מעניין שזה דרך המון מואב, שגם המשיח מגיע מהם, כן? אבל בסדר, זה לא ניכנס עכשיו לפורים, אבל זה הנקודה פה, חכמים יודע איתים, זה לא רק ידיעה אסטרונומית, זה ידיעה יותר פנימית, הבנת התקופה. טוב, אז בואו ניכנס קצת למצווה הזאת, שהיא גם אקטואלית לנו עכשיו, קידוש החודש ועיבור שנה. אנחנו עכשיו נמצאים באדר שני, שהוא שנה מעוברת. אומר הרמב״ם, מצוות עשה קנ"ג, אנחנו, זה שיעור שעברנו חלק ממנו שנה שעברה בשלמדנו סנהדרין, ואנחנו חלק מקורות קצת יותר נרוץ, נשתדל לגעת בדברים המרכזיים. מצוות עשה קנ"ג, המצווה קנ"ג שציוונו התברך לקדש חודשים ולחשב חודשים ושנים. בסדר? הרמב"ם אומר לקדש חודשים ולחשב חודשים ושנים. וזה מצוות קידוש החודש. זאת אומרת, הרמב"ם מכניס במצוות קידוש החודש גם כן את חישוב השנים. זאת אומרת, זה לא שתי מצוות נפרדות. קידוש, היינו יכולים להפריד את זה. עוד מעט תראה שהרמב"ן כותב שבעל הלכות גדולות הפריד את זה לשתי מצוות. מצווה אחת קידוש החודש, מצווה אחת עיבור שנה. הרמב״ם מאחד אותם. קודם כל בצורה פשוטה, למה הרמב״ם מאחד אותם? אומר, זו אותה מצווה. מה זה עיבור שנה בעצם? קידוש חודש אדר בית. כשעומדים בסוף אדר, עכשיו מקדשים חודש אדר בית, ולא חודש ניסן, בזה אנחנו בעצם עיברנו את השנה. זאת אומרת, זו אותה מצווה. ככה לשתת הרמב״ם. הוא אמרו התעלה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ובא הפירוש של דוזות הם מסורה לכם וכולי, כן, זה לא מסור לכל, זה לא מסור לכל איש ואיש כמו שבת בראשית. שבת בראשית, לא צריך בית דין. אדם סופר שבוע, הגיע לשבת, שבת. אבל בחודש זה לא ככה. צריך שבית דין יקדש. בית דין לא קידש עכשיו את החודש, אז פסח יהיה יום יותר מאוחר וכולי. מצווה זו לא נקרא את הכל, מצווה זו לא יעשה אותה לעולם זולת בית דין הגדול לבד ובארץ ישראל לבד. זאת אומרת, רק בית דין הגדול עושה את המצווה הזאת ורק בארץ ישראל, בסדר? לכן בטלה הראייה אצלנו היום בהיעדר בית דין הגדול, כמו שבטלה הקרבת הקורבנות בהיעדר המקדש, ובזה יטעו המינין וכולי. וזהו שורש גם כן שלא ידעו בו גם כזולתנו מכלל הרבנים והולכים עמהם באפלה חשיכה. יש גם רבנים שטועים בזה, אומר הרמב״ם. וידע שהחשבון הזה שנמנה אותו היום ונדע בו ראשי החודשים והמועדים, אי אפשר לעשותו אלא בארץ ישראל לבד. אלא בעת הצורך ובדרך חכמים מארץ ישראל, אז אפשר לבית דין לסמור בארץ ישראל שיעבר השנים יקבע חודשים בחוץ לארץ, כמו שעשה רבי עקיבא. וזה קושי גדול וחזק. הידוע תמיד שבית דין הגדול אמנם היה בארץ ישראל, ויקבעו חודשים יעברו שנים, בפנים המקובלים אצלם וקיבוצם גם כן. ובכאן שורש גדול מאוד משורשי האמונה, לא ידעהו ולא יתבונן במקומו, אלא מי שדעתו עמוקה. וזה שיותנו היום בחוץ על הארץ מונים במלאכת העיבור שבידינו, ואומרים שזה היום ראש חודש וזה היום יום טוב, לא מפני חשבוננו נקבעו יום טוב בשום פנים, אלא מפני שבית דין הגדול שבארץ ישראל כבר קבעו זה היום ראש חודש או יום טוב. מפני אומרם שזה היום ראש חודש או יום טוב, יהיה ראש חודש או יום טוב, בין שהייתה פעולתם זאת בחשבון או בראייה. קודם כל, שנייה, אני מאיר. קודם הרמב״ם אמר שהמצווה היא רק בית דין הגדול, רק סנהדרין של 71, ורק בארץ ישראל. ופתאום פה הוא אומר עכשיו שאפשר גם, אפשר גם בחשבון, גם לא חייב רק בראייה. בסדר? בהתחלה, כן? הוא אמר כשתראה לכל איש, בהתחלה הוא דיבר על ראייה של הלבנה. עכשיו הוא דיבר או ראייה או, 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 או קידוש. טוב, ואחרי זה הוא כותב, אנחנו אמנם נחשב היום כדי שנדע שקבעו הם רוצה לומר בני ארץ ישראל בראש חודש, כי במלאכה הזאת בעצמם עולים וקובעים היום לא בריאה, ועל קביעתם לסמוך לא על חשבוננו, על חשבוננו לגילוי מילתא, והבן זה מאוד. ואני אוסיף לך באור, אילו אפשר דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל, חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותו תרומה מכל וכל, ולא יהיה שם בית דין, ולא יהיה בחוץ על ארץ בית דין שיסמך בארץ, הנה חשבוננו זה לא יועילנו אז כלום בשום פנים. לפי שאין לנו רשות שנחשב בחוץ הארץ ונעבר שנים ונקבע חודשים אלה בתנאים הנזכרים כמו שבארנו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים וכו' וכו'. אז קודם כל רוצה לעשות סדר ברמב״ם. כי הרמב״ם בעצם מה אומר? אומר, עקרונית יש מצווה של ראייה, אחרי זה מביא עוד אופציה שגם לידי חישוב, ואומר, והיום, הרי היום אין לנו סנהדרין. אז איך החישוב שלנו מועיל? רק בגלל שבארץ ישראל גם נוהגים לפי החישוב הזה. אומר, אם חס ושלום יהיה רגע אחד שלא יהיה יהודים בארץ ישראל שהולכים לפי החישוב הזה ומקיימים ראש חודש, אין שום משמעות לחישוב שלנו בחוץ לארץ. כל הכוח של החישוב שלנו בחוץ לארץ זה רק, הוא רק מגלה לנו מה החישוב של בני ארץ ישראל. אבל מה מחייב אותנו? לא החישוב שלנו, אלא זה שיש יהודים בארץ ישראל שהיום עושים ראש חודש, והיום עושים פסח. זה מה שנותן חלות לפסח גם בחוץ לארץ. בסדר? אז צריך לעשות סדר ברמב״ם, אבל לפני שנעשה סדר, אומר פה הרמב״ם, יש פה שורש גדול מאוד משורשי האמונה. לא ידעהו ולא יתבונן במקומו, אלא מי שדעתו עמוקה. מה השורש הגדול? אז הסביר הרב ויצמן שה... הנקודה כאן היא הקשר בין קדושת הזמן לקדושת המקום. כי אנחנו לא היינו קושרים ביניהם. אנחנו, יש קדושת הזמן, בסדר, דבר שמלו בפני עצמו. יש גם מקומות קדושים. אבל להגיד שקדושת הזמן תלויה בקדושת המקום, זה פה נקודה מאוד עמוקה. שגם הזמן הוא נובע ממקום, שבלי ארץ ישראל אין משמעות לקדושת הזמן. ונוסיף עוד, זה לא רק בלי ארץ ישראל, זה גם קדושת הנפש, כן, גם עם ישראל. זאת רק כשעם ישראל, בארץ ישראל, חי את קדושת הזמן, יש פה איחוד של קדושת העולם של הנפש, רק אז יש חלות לדבר הזה. אחרת אין לזה שום משמעות. זה דבר מאוד עמוק. זה דבר מאוד עמוק. אז קודם כל ענייננו, ועוד נרחיב בזה, אבל קודם כל ענייננו בעניין של הקשר של עבודת השם של ארץ ישראל, אנחנו רואים שארץ ישראל היא גם המקור לקדושת הזמן. בלי ארץ ישראל, כל המועדות אין להם שום משמעות. הם יונקים, הזמן המקודש, כן, כשמברכים מקדש ישראל והזמנים, אומרים עכשיו יש יום טוב, יש עכשיו זמן קדוש, הוא מקבל את הקדושה שלו רק בגלל שזה עובר דרך ארץ ישראל. אם זה לא עובר דרך ארץ ישראל, שאין עכשיו יהודים שחיים בארץ ישראל ומקיימים חג פסח, או מקיימים ראש חודש, לא היה קדושה לזמן. אתה רואה שהחיים בארץ ישראל של קדושת הזמן, הם נותנים, הם נותנים, הם נותנים את המשמעות לקדושת הזמן, בלי זה איזה משמעות. בסדר? נקודה מאוד עמוקה. עכשיו יש כאן מחלוקת, כמו שהזכרנו, בין הרמב״ם לבעל הלכות גדולות ולרמב״ן, שתי מחלוקות בעצם. מחלוקת ראשונה, בתחילת השגות הרמב״ן, לא נראה את הכל, הבאנו אותו, אבל לא נראה את הכל, אז שהבהג, כותב הרמב״ן, כן, בשורה השלישית, כבר כתבתי כי בעל הלכות ישים קידוש החודש בראייה או בחשבון מצווה אחת, וישים עיבור השנה בתוספת חודש מצווה אחרת, והדין עמו. הרמב״ן פה הולך עם בעל הלכות גדולות, לא עם הרמב״ם, הוא משיג על המצווה הזאת, כידוע יש לו רמב״ן השגות על ספר המצוות, הרמב״ן משיג על המצווה של הרמב״ם, אומר הרמב״ם חיבר פה שתי מצוות למצווה אחת, בעל הלכות מפריד אותם, ואני סובר כמו בעל הלכות. אני צריך להבין את המשמעות, בסדר? מה המשמעות של העניין הזה? אבל יש פה עוד מחלוקת, קודם כל אומר הרמב"ן, הוא קודם כל הוא כותב התימה, הפכתי דף, התימה מן הרב, כי הוא אומר שהמצווה הזאת לא לעשות על עולם אלא בית דין הגדול בארץ ישראל לבד, לפיכר בטלה הראייה אצלנו היום להדר בית דין הגדול. לא הבאתי פה את כל התימה, אבל הוא כותב, אומר, הדבר ידוע שבית דין הגדול בטל מארץ ישראל עוד לפני החורבן, כמה עשרות שנים. כן? ביטול הסנהדרין היה כמה עשרות שנים לפני החורבן. וקידוש החודש עוד המשיך אחר כך. מביא מהגמרא ראיות לזה. אז לכאורה קשה שיטת הרמב״ם. כן? אם אתה אומר הרמב״ם שזה רק בית דין הגדול עושה את זה, את המצווה הזאת, אז איך המשיך קידוש החודש אחר כך? טוב. ואז הרמב"ן אומר, הרמב"ן, העניין השלם מכל דופי וכולי, אומר לא צריך בית דין הגדול, מספיק שלושה מומחים. יש משנה מפורשת בתחילת סנהדרין שהיא אומרת עיבור החודש בשלושה, עיבור שנה בשלושה. לכאורה זה סותר את שיטת הרמב"ם, כן? לכאורה זה סותר את שיטת הרמב"ם, עיבור החודש בשלושה, עיבור שנה בשלושה. אז אומר לא צריך לזה בית דין הגדול, בסדר? הוא אומר בהמשך כן שנראה לי שבזמן שבית המקדש קיים, כשהיה בית דין הגדול במקומם, אז הרשות הייתה להם, ודאי שאם יש סנהדרין הם אלה שקידשו, כי הרבן מסכים לזה שכשהיה סנהדרין הם אלה שקידשו, אבל לא שהמצווה תלויה בסנהדרין. בסדר? המצווה היא בשלושה מומחים, שלושה מומחים, לא דיינים מדיוטות, אבל שלושה מומחים. כשיש סנהדרין, אז זה מהחכמים הגדולים של האומה. לא ראוי ששלושה דיינים שהם לא מהסנהדרין, הם יעשו את זה, אלא מהסנהדרין עושים את זה. בסדר? אבל אין עם זה בעיה. ואומר הרמב"ן, פה נקודה חשובה, הוא אומר שהמצווה היא לא, אין מצווה בקידוש החודש. אין מצווה בקידוש החודש, אלא חשבון. כן, הרמב"ן אומר, המצווה היא לחשב את החודש. ומה? למה צריך להגיד מקודש? כן, למה צריך להגיד מקודש לפי הרמב"ן?
מה ההבדל בין השניים?
לא שאין מצווה, אומר, אבל קידוש החודש לא מעכב. להגיד מקודש, שבית דין יבוא ויקבל לדין יגיד מקודש, זה לא מעכב. אם הם חישבו, זה מספיק טוב. בסדר? אם הם חישבו, זה מספיק טוב. אבל למה הם אומרים מקודש? רק לפרסם, לפרסום המילטה. לפרסום המילטה. כן? צריך לפרסם את העניין, אבל עקרונית, החישוב הוא מספיק. ההסכמה של בית דין היא קובעת. איך הם מסכימים? או על ידי ראייה שבאו עדים ואז זה מה שגרב לבית דין לקדש, או על ידי חישוב. אבל לא הראייה, לא הקידוש או נקודה, אלא זה שבית דין הוא מסכים שעכשיו ראש חודש. איך הוא מגיע להחלטה הזאת? או על ידי עדים או על ידי חישוב. בסדר?
אבל אחרי זה מה
העניין
של כאילו, לא יודע, כאילו הוא מבטל בעצם מצווה
כאילו חמרה. שמה?
הוא מבטל בעצם מצווה
מהרבה. למה?
אם הוא בא בעצם שאין מצווה לקדש את החודש,
לא, יש מצווה להגדיר את ראש חודש. אבל לפי הרמב״ם, בוא נגדיר שנייה ככה, לפי הרמב״ם הקידוש מעכב, להגיד מקודש זה מעכב. לפי הרמב"ם, שבין אומרים מקודש זה מעכב. זה משניות, משניות שאומרת בין אם מקודש. הרמב"ם תופס את המשנה הזאת, זה ממש מעכב. המצווה היא להגיד שבין אם אומר מקודש. לפי הרמב"ן, לא, זה לא המצווה, מקודש רק לפרסום המילתא. שניהם מסכימים שיש מצווה לקדש את החודש. רק הרמב"ן אומר, מה גדר המצווה שבית דין, ובית דין הגדול דווקא אומר מקודש. הרמב"ן אומר, לא. א', אפשר בשלושה, ב', לא צריך דווקא ראייה, וגם לא צריך להגיד מקודש, צריך להחליט. מספיק שהם החליטו ואמרו לשלוחים, היום א' בחודש, לך תודיע לכולם, זה מספיק, זהו. לא צריך להגיד מקודש, מקודש, כמו שנכון אחרי קידושים אומרים מקודשת, ככה מנהג עם ישראל. לא צריך להגיד מקודש, מספיק להגיד. היום א' בחודש ניסן, מספיק. החלטה, הודעה, מוצאים הודעה רשמית לכל עם ישראל, בשלוחים, היום א'. זה לפי הרמב"ן, לפי הרמב"ן לא צריך להגיד מקודש. אז קודם כל במחלוקת נראה שבהגדרה לרמב"ן ולבהג נקרא למצווה חישוב החודש. נכון, ראינו שתי מחלוקות, נכון? מחלוקת אחת, האם קידוש החודש ועיבור שנה זה שתי מצוות נפרדות או זה מצווה אחת? מחלוקת שנייה, אם הקידוש הוא הנקודה או שצריך הסכמה היא הנקודה. אני חושב ששתיהם זה אותו עניין. המחלוקת היא האם הנקודה היא לקדש את החודש, או הנקודה היא לדעת, כן, לעשות החישוב, להסכים מתי ראש חודש. אם הנקודה היא לדעת, לעשות החישוב, בזה יש הבדל בין הידיעה כלפי חודש לבין הידיעה לגבי עיבור שנה. למה? כי בידיעה הזאת, חישוב החודש הוא לפי הידיעה במעגל הלבנה. נכון, האם יתחדש חודש או לא יתחדש חודש. לעומת זאת, עיבור שנה, ידיעה בשנת החמה והיחס בין שנת החמה לשנת הלבנה. זה שתי ידיעות שונות. נכון, מתי מעברים שנה? כשנוצר פער, בעצם עיבור שנה, הנקודה שלה להשלים את הפער בין שנת הלבנה, שיש 354 יום, לשנת החמה שיש 365 יום, כן? אז לכן זה שני ידיעות שונות. אז אם אני מדבר על חישוב החודש, שזה שיטת הרמב"ן, לכן זה גם שתי מצוות נפרדות. אבל אם הנקודה היא קידוש החודש, מה המשמעות של קידוש החודש? בית דין פועל, בית דין מגדיר, אומר חודש מקודש, זה מה שמכיל קדושה בחודש. אז בזה, קידוש החודש ועיבור שנה זה אותו עניין. כי בית דין פועל פה על קדושת הזמן. האם עכשיו יש לי ראש חודש, אין לי ראש חודש. האם יש לי חודש אדר ב' או חודש ניסן. בסדר, מהצד הזה זה אותו מצווה, שבית דין מקדש את הזמן, זה ישראל דקדשינו לזמנים. לכן מהמבט הזה זה מצווה אחת. אנחנו רוצים עכשיו לבוא להעמיק בשיטת הרמב״ם, בסדר? נעיר עוד משהו על הרמב״ן אחר כך. קודם כל, אתם יודעים, בואו רגע נדלג שנייה, תראו בהערה של הרב נתנאל אוירבך, במרכז, אז... תראו במקור 6 מדרש רבה שמות קידוש לבנה, מצוות קידוש לבנה. החודש הזה לכם, הרואה את הלבנה איך צריך לברך. נכון, אנחנו בברכת לבנה, קידוש לבנה מברכים. אז אומר המדרש, בזמן שישראל מקדשים את החודש, יש מן רבנן אמרים ברוך מחדש חודשים, ויש מהם אומרים ברוך מקדש חודשים, ויש מהם אומרים מקדש ישראל, שאם אין ישראל מקדשים אותו אין אותו קידוש כלום. אז הוא אומר, כן, הנוסח של הברכה הוא גם פה הוא מתאים לשיטות שראינו, נכון? מי שמברך ברוך מחדש חודשים, זה בעצם אנחנו, מי שמחדש את החודשים זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו רק עכשיו מברכים על זה. בעצם אנחנו לא פועלים משהו בקידוש החודש. הקדוש ברוך הוא מחדש את החודש, אנחנו רק רוצים להבין מתי ראש חודש. ומי שמקדש חודשים, או עוד יותר מי שאומר מקדש ישראל, כן? אז יש פה קדושה מיוחדת, ועם ישראל הוא זה שהוא קשור לקדושה הזאת. אז למה, אז למי זה הברכה, כן, מחדש חודשים יותר מתאימה לרמב"ן, נכון? אז דווקא היום אנחנו מברכים חדש חודשים. אז קשה אולי קצת לרמב״ם, בשיטת הרמב״ם. אז בואו נראה. אומר המשך חוכמה.
הרמב"ם מסכים למחדש חדש.
למה?
שבנוסף לזה יש גם
תפעולה של עם. כן, אבל אם אתה רואה את הנוסחים השונים של הברכה, אז יותר היינו מצפים שיהיה ברכה של מקדש חודשים, או מקדש ישראל אפילו, כן? אז אם לא המחלוקת, בסדר, היינו לסדר גם לרמב"ם.
אבל ברור שהבסיס בסוף זה הקדוש ברוך הוא, זה לא...
כן, זאת אומרת גם כך. אבל אפשר להגיד יותר מזה. אז המשך חוכמה, נראה את הפסקה הראשונה, תראו במקור 5, הוא בא להסביר את הרמב"ם. הוא אומר ככה. וזה הלכה למשה מסיני בשורה הרביעית, שכל זמן שסנהדרין קיימים צריך דווקא להתקדש על פי ראייה. שאם לא יבואו עדים ויעידו לפניהם, אינו מקודש רק מעובר. אבל בזמן שאין סנהדרין, אף אם יש בית דין סמוך, אין צריך לקבוע על פי ראייה דווקא, רק אם רוצים, על פי חשבון, גם כן רשות בידם. אנו שלא רוצה לקבל עדים וכיוצא בזה. ואני מילי כשיש בית דין סמוך, אבל כשאין בית דין סמוך ואין מי שקבל עדות, מתקדש דווקא על פי חשבון. אומר המשך חוכמה, אנחנו דילגנו על משהו חשוב ברמב"ן, אבל עוד רגע נחזור אליו. אומר המשך חוכמה, בוא נעשה סדר ברמב"ם. נכון, גם אנחנו ראינו שברמב"ם לא ברור מתי סנהדרין, מתי... כשיש סנהדרין, אז רק ראייה, אי אפשר לעשות על פי חשבון. זה תלוי רק שמגיעים עדים, והם באים ואומרים, ראינו את הלבנה, ואז מקדשים את החודש. אם אין סנהדרין, אבל יש בית דין סמוך, אז אפשר או על פי ראייה, או על פי חשבון. שאין גם בית דין סמוך, אז רק על פי חשבון. זה מה שמסדר לנו המשך חוכמה ברמב"ם. לפי זה, אז נגיד, שגם לרמב"ם מתאים שהיום ברכים מחדש חודשים, כי היום באמת אין לנו סנהדרין ואין לנו קידוש על פי ראייה בכלל, נשאר לנו רק החישוב, אנחנו רק נפעלים, אנחנו לא רק לומדים מתי הראש חודש, אנחנו לא יוצרים בזה משהו. הרמב"ן, מה שדילגנו קודם, יכול להיות, אני לא יודע, שוב, לא הלכתית, יכול להיות לפי המדרש הזה, שלשתת הרמב"ם, צריך לברך וקדש. קודם כל כתוב במדרש שיש חכמים שברכו ככה, יש חכמים שברכו ככה. אז לפחות משמע שחז"ל אומרים שהיה כמה שיטות להלכה, מה עשו. בסדר? ויכול להיות שכל הנוסחים הם מתאימים. עכשיו מה שכל אחד יבחר, לא יודע, זה סנהדרין, גם אם יפסקו לנו מה לברך, כן? מכל מקום, הרמב"ן אומר מה אנחנו עושים היום, מה אנחנו עושים היום. אז הוא אומר, כן, שאין לנו גם החישוב, אין לנו בית דין סמוך, אז איך אנחנו הולכים? הרי כן, הרמב"ן מודה שצריך שלושה, המשנה אומרת, החישוב צריך שלושה. אומר הרמב"ן, הלל הנשיא עשה לנו חישוב מראש, אלפי שנים קדימה עד שיבוא המשיח, ואנחנו עושים לפי החישוב שלו. זה אומר הרמב"ן. רק הרמב"ם אמר, גם החישוב הזה לא מועיל אם לא היו יהודים שחיים בארץ ישראל את החישוב הזה. טוב. תראו נקודה מדהימה, נמשיך עם המשך חוכמה הלאה, ונראה שנקודה מדהימה שעולה פה מהדברים. צריך להבין את שלושת המדרגות האלה. לפי המשך חוכמה יש לי שלוש מדרגות. אם יש סנהדרין גדולה, אפשר לקדש רק על פי ראייה, לא לפי חשבון. כשיש רק בית דין סמוכין ואין סנהדרין גדולה, אז או ראייה או חשבון. כשאין גם את זה, אז רק חשבון. בעצם, אם הגדרנו שההבדל שבראייה, כאילו ההבדל בקידוש לבין חשבון, הוא שבקידוש אני פועל משהו, כן? אני שותף משהו פה בהחלת הקדושה. לעומת זאת, בחשבון אני רק מחשב, כאילו הקדושה קיימת מצד עצמה, אני רק מחשב להבין מתי היא נמצאת. בסדר? אז רואים שזה גם מושפע מהמצב. אם יש סנהדרין, כשיש רק בית דין סמוכין, אני באמצע כזה. וכשאין גם את זה, אז נשאר רק את עם ישראל, אז רק חשבון. רק החשבון הזה צריך שעם ישראל יחיה אותו בארץ ישראל. תראו ירושלמי מדהים, אני חוזר למקור 3. רבי הושעיה, כדב המקבל סעדיה בעיני תאב, כשהוא מקבל עדים על קידוש החודש הבא, הווה אומר לו, הוו יודעין כמה עדות יוצא מפיכם, כמה שכר בתים יוצא מפיכם. תבינו, אם עכשיו... להוסיף יום לחודש, או להוריד יום לחודש, יש לזה השלכות כלכליות אדירות בכל עם ישראל. תחשבו ש... סחירות היא לפי חודש, כן? נגיד אדם סוחר בית ב-3,000 שקל לחודש. תכפילו נגיד, אני יודע מה, נגיד מיליון בתי אב סוחרים בית. תכפילו את זה ב-3,000 שקל לחודש, תם ממוצע כזה, הגענו לכמה? מיליארדים, נכון? חלקו 3,000 ל-30 יום, כמה יום אחד של סחירות? 30 שקל, סליחה, 100 שקל בערך, ממוצע. תכפילו 100 שקל במיליון בתי אב, הגענו ל-100 מיליון. תבינו שאתם מוסיפים יום לחודש או מורידים יום לחודש, זה השלכות כלכליות אדירות. תבינו איזה כוח יש לכם עכשיו בעדות שלכם. זה לא עדות של מה בכך, כאילו מה, עוד יום, פחות יום, זה השלכות אדירות. תראו, זה לא מספיק, לא רק זה. אמר אבי אבונה, ואין קינה אפילו בדיני נפשות, זה לא רק השלכות בדיני ממונות, זה השלכות גם בדיני נפשות. למה? בת 3 שנים ויום אחד, באה עליה הרי זה בסקילה. נמלכו בית דין לעברו, הוא באה עליה אינו בסקילה. הרי יש כלל שאדם שבא על בת 3 שנים, בת 3 שנים שבאו עליה, אין בתולה חוזרים. אבל פחות מבת 3 שנים, זה כנותן אצבע בעין, הבתולים חוזרים. הגוף עדיין הוא בגדילה, הבתולים חוזרים. ויש איזה נפקמינות, אם לדוגמה קידש אותה, אדם קידש מישהי בת 2, בסדר? אביה קידש אותה. עכשיו בא עליה מישהו, אז אם הוא... לא, צריך לעשות בינו את החשבון של נפקמינה, אבל יש איזה חשבון שאם הוא קידש אותה בגיל כזה, והוא בא לה בגיל כזה, או אם הקידושין יהיה פחות מגיל 3, או שהקידושין יהיה קודם, והוא בא אליה, אבל לפני גיל 3, הבתולים חוזרים, אין פה סקילה. בסדר? שוב, אני לא זוכר בדיוק את הנפקמינה, איך זה בדיוק, אבל לא משנה כרגע הנושא הזה, אבל אומר הירושלמי, אם הוא בא אליה, נגיד היא נולדה בלמד, אני יודע מה, באלף בניסן, בסדר? עכשיו הגיע היום כפתת באדר, נכנס היום הבא, והוא בא אליה בבוקר. היא כבר בת 3 שנים ביום אחד. עכשיו, אחרי שהוא בא אליה, בדין הוסיפו יום לחודש. עכשיו הבתולים חוזרים. אני אומר, או אפשר לסיטואציה אחרת, אם מברוטה שנה הוסיפו עוד חודש. בסדר? נגיד היא נולדה בכפדלת אדר, הוא בא אליה בכפתת אדר, אבל הוסיפו עוד חודש. אז בעצם מתברר שהוא בא אליה בכפתת אדר ראשון. הבתולים חוזרים. מה זאת אומרת? כאילו מה, זה משהו, לכאורה זה משהו פיזי שהבתולים חוזרים. אם זה 3 שנים, אז מה זה קשור אם בית דין הוסיפו חודש או לא? תראו מה ירושלמי אומר. אמר רבי אבין, אקרא לאלוהים עליון לאל גומר עליי. בת 3 שנים ויום אחד נמלכו בית דין לעברו, הבתולים חוזרים, ואם לאו אין הבתולים חוזרים. כאילו, כן, אקרא לאלוהים עליון לאל גומר עליי. הקדוש ברוך הוא כביכול. אם עם ישראל מקדש את החודש, מוסיף יום, הטבע עכשיו של העולם משתנה. הכוכבים לא יודע מה, יזוזו בשמיים, והטבע של הבת הזאת ישתנה. חתם סופר כותב את זה כפשוטו. יש כאלה שפרשו את זה בכל מיני צורות, החתם סופר כפשוטו. האמת יורד דרכו, כי זה הכל שנשאל לזה שאלה. נבדה הכלל הדקה לירושלמי לגומר עליי, הביא את זה השח, סימן קוף פייטט. השורש דה הטבע משועבדת את תורתנו הקדושה, ובתולה שנבעלה, אף על פי שעל פי הטבע כבר גדלה זמן הראוי שלא יחזרו בתוליה, מכל מקום כיוון שעברו בית דין החודש, הטבע משועבדת לתורה והוחלש כוחה וחוזרת בתוליה. זה קשה להבין את זה, זה מדהים מה שאומר. כאילו לפי הטבע, זהו, כבר נגמר. בית דין הוסיף חודש, הטבע משועבד לתורה. עכשיו, בואו נבין מה זה אומר לפי מה שאמר המשך חוכמה, חלוקה ברמב״ם, זה נכון מתי? רק בקידוש על פי ראייה. זה לא נכון בקידוש, בחישוב. זה לא נכון בחישוב. בחישוב כבר הלל חישב לנו אלפי שנים קדימה, כבר הכל ידוע כביכול. פה זה כבר אין משחק. כן? אין מצב שפתאום זה משתנה. רק בקידוש על פי ראייה. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד עמוק שעם ישראל, למה בסנהדרין? בוא עכשיו נחבר את הדברים. כשיש סנהדרין, סנהדרין אומר יעלם יונקים ברוח הקודש מהמקום אשר יבחר השם, יושבים בבית המקדש. הכוח של הסנהדרין להורות את התורה לעם ישראל, זה חכמים יודע העיתים. איך ההערה האלוקית יורדת לעולם? זה משהו שנובע מרוח הקודש, מבית המקדש, ועכשיו הם יכולים רק על פי ראייה. הקידוש החודש על פי ראייה, במהות, מה הוא אומר? יש לעם ישראל מפגש חי עם הטבע, רואים את הלבנה, ועכשיו מקדשים אותה. זה לא חישוב, זה לא משהו שאני רק עושה חישובים אסטרונומיים כאלה, אני יכול לשבת בחדר, בלי לראות בכלל את הכוכבים, לחשב, להגיד היום תאריך ככה וככה. היום בכלל יש ספרים, אתה יכול לפתוח ספר, לשבת, שנה ככה וככה, חישובים ככה וככה, היום ראש חודש, היום ראש מלא, חודש חסר, השנה צריכה להיות שנה מעוברת, אתה לא צריך בכלל לצאת החוצה בשביל לעשות את החישובים האלה. בכלל, היום יש לנו לוח שנה, בכלל אתה לא. אבל כשקידוש, כשיש סנהדרין, אומר הרמב״ם, אי אפשר לעשות כזה דבר. סנהדרין צריכים שיגיעו עדים, ראינו את הלבנה ומקדשים, למה? כי יש פה מפגש חי של עם ישראל עם הלבנה, שהלבנה היא מסמנת את התחדשות הזמן, ועם ישראל בא והוא אומר מקודש, ואם לא אמרו מקודש אין איזה משמעות. עם ישראל מקדש את הזמנים. ויש ביטוי בגמרא בראש השנה שאומרת לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, כן? בקידוש החודש כתוב כזה ראה וקדש. עם ישראל רואה ומקדש. זה לא סתם, זה מצווה הראשונה שעם ישראל מצטווה, עוד מעט אנחנו בפרשת החודש, נכון? עוד שבועיים זה פרשת החודש. זה המצווה הראשונה שעם ישראל מצטווה כעם. זה לא סתם שזה המצווה הראשונה שעוד רבי יצחק, רש"י מביא אותו, היה ראוי שהתורה תפתח במצוות החודש הזה לכם. כי מה זה אומר? זה השליחות של עם ישראל. זה לא במקרה שזה המצווה שפותחת. עוד במצרים, שכאילו מקבלים עכשיו את החוקה, כן? את מגילת העצמאות הישראלית, מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? אתם צריכים לקדש את החודש. למה? כי זה משהו, אתם התפקיד שלכם לקחת את הזמן כנגד התפיסה המצרית שבה הכל משועבד לזמן, לחומריות. הזמן זה הצד הכי חומרי, הדבר שהכי מגביל את החומר, ולהחיל בו קדושה. עד כדי כך שאומר החתם סופר, אם אתם תקדשו את החודש עכשיו, אז מה? הטבע ישתנה, הבתולים יחזרו, ויש, הוא מביא, יש עוד נפקמינות לזה, יש כמה נפקמינות לדבר הזה. זאת אומרת, רואים איזה, כשיש סנהדרין, ועם ישראל חי בארץ ישראל, בבית המקדש, על פי כל הסדרים, אז התורה הקדושה, דרך חיי האומה, היא ממש משפיעה על הטבע, היא שולטת בטבע, הטבע משועבד התורה הקדושה. עכשיו זה נכון רק שעם ישראל בארץ ישראל, כשיש סנהדרין, כשזה לא קיים, אז יש לנו משהו, איזה נתק. אז אנחנו יכולים רק לחשב את הטבע, לא יכולים לפעול בו. אלה המדרגות שמדבר הרמב"ם. כשיש סנהדרין, הופעה שלמה, אנחנו מקדשים את הטבע ואין לנו אפשרות של חשבון בכלל. כשאין סנהדרין, יש סמוכין, יש פה כוח של תורה, אבל איבדנו את הכוח של הנהגת האומה על פי תורה בסנהדרין, אז אפשר או לקדש על פי ראייה או לחשב. שאין גם את זה, זה רק חישוב. עכשיו אנחנו רק נפעלים, אין לנו שום יכולות של קידוש. והדבר הזה, כמו שראינו, הוא קשור לארץ ישראל, כן? אז בעצם עולה מפה, עוד מעט נגיד עוד איזה הערה, עולה מפה שקדושת הטבע וקדושת הזמן היא מקורה בארץ ישראל. כן, ארץ ישראל יש בה יכולת של הופעת התורה, זה קשור גם מאוד למה שראינו על כל המצוות, נכון, בשיעור פתיחה, שכל המצוות, ההערה שלהם רק בארץ ישראל. עד כל הופעת התורה, באמת כל הופעת התורה התגעה בארץ ישראל. והמצווה אולי שזה הכי בא לידי ביטוי זה מצוות קידוש החודש. ודאי, מצוות התלויות בארץ זה פשיטה, מצוות המקדש. אבל פה המצווה הזאת כמצווה הראשונה של עם ישראל, והמצווה שהיא ממש משפיעה על כל הטבע, היא יכול שלנו ממש... קודם כל להכיל קדושה בטבע, ואחרי זה גם אפילו שינויים בטבע, זה המצווה הזו של קידוש החודש ועיבור שנה פה, מה שמביא הרמב״ם, ורואים פה איך הכוח של ארץ ישראל, כמובן עם סנהדרין ומקדש וכל העניינים האלה, הוא בסוף המקור לכל קדושת הופעת התורה והמצוות וקדושת הזמן וכו' וכו'. הערה אחרונה. כן.
הציווי
עצמו של החודש הזה לכם לא נאמן דווקא לארץ ישראל. בסופו של דבר
זה לא...
כשהקדוש ברוך
הוא אמר לישראל אתם מצווים על הזמן, הוא לא אמר
להם
דווקא בארץ ישראל.
אז קודם כל הרמב״ם אומר שכן.
זה לא
נאמן. מאיפה? לא. החז"ל לומדים את זה, למה דווקא בארץ ישראל. החז"ל לומדים את זה שזה רק בארץ ישראל תופס. בסדר? כן, צריך סמוכין, וסמוכין רק בארץ ישראל, אין סמוכין בבבל, אין אפשר לזה, כן, וכו'. יש לימודים למה זה בארץ ישראל. אבל זה נכון שבמצווה הזאת שם, אז היא ניתנה במצרים, ושואלים גם למה ניתנה במצרים, לא מצאנו מצווה ש... אבל זה חלק מהעניין, שם זה מצווה שכאילו היא אומרת, נכון, אתם מקבלים אותה עכשיו, עכשיו זה שליחות שלנו, היא ניתנת כאילו, למרות שהיא לא אמורה להתן במצרים, היא כן ניתנת כי זה מצווה שהיא כל הכיוון של עם ישראל, כל השליחות האלוקית של עם ישראל בעולם. אבל היא, המצווה הזאת הגיעה לשלמותה רק, כמו שעוד מצוות ניתנו בסיני, ועניינם היה רק לארץ ישראל, נכון? מצוות שמיטה ניתנה בסיני, למרות שאין לה משמעות במדבר. חזל לומדים אחר כך איפה, איך לומדים שזה שייך לארץ ישראל. אבל זה ניתן במצרים, כי זה השליחות של עם ישראל, עכשיו בלידה של עם ישראל, זה המצווה ש... אני אעיר הערה שמובד בספרים הקדושים, מביא הלשם, בעל הלשם, אז הוא כותב ממעריזל, אז הוא מביא שכל העניין הזה, הפער בין החמל הלבנה, יודעים שזה נוצר בגלל חטא הלבנה. כן? לכי ומעתי את עצמך, לא היה אמור להיות פער בין שנת החמל לשנת הלבנה. הפער הזה נוצר בגלל חטא הלבנה, והוא מביא פה מושג של במיעוט הלבנה היה פה ניצוצות שנפלו, נשברו, ירדו נפלו למטה, וכן, עכשיו הם נמצאים בתוך הטומאה וצריך לתת ללקט אותם ולהוציא אותם. והוא כותב ש כן, הנה הם מתקנים תמיד מעט מעט עד ביאת המשיח. בשביל אלו י"א אורות, הוא מסביר שם י"א בחינות שהן חסרות, לכן חסר י"א יום בין שנת הלבנה משנת החמה וכולי. הניצוצים מתבררים בכל עת, הנה מה שייך לאותו דווקא, לאותה שנה, אותו חודש, אותו שבוע, אותו יום, אותו רגע, וכולי וכולי. ובכל אופן, הנקודה, ואומר, זה סוד העיבור שהוא צריכים החכמים המתקבצים לקידוש החודש להיות בקיא בזה. מקור שבע, אני קוראים. בסדר? סוד העיבור זה לא רק ידיעות אסטרונומיות. זה ידיעות פנימיות, כמו שאני חוזר למה שראינו חכמים יודע העיתים, היכולת להתבונן באור האלוקי שהוא שייך לכל תקופה, לכל רגע, לכל עניין, הוא קשור גם לסוד העיבור, מתי צריך לקדש חודש, להוסיף יום, מתי לא להוסיף יום, אתה צריך לעבר שנה. זה ידיעות פנימיות שהן קשורות לתיקון של לחפר עד שלעתיד לבוא, כן? שבהיה אור הלבנה כאור החמה, וזה התיקון שחוזרים שבסוף יש השתוות בחזרה בין הדברים האלה, וזה החכמים מיודע העיתים. אז עכשיו לפי זה, שגם בנקודה של פורים, כן, הפורים הוא המלחמה בעמלק, שגם כשידוע שאין השם שלהם ואין הכיסא שלהם עד שנמחז דרך הר עמלק, אז היכולת השלמה לקריאת מגילה היא תלויה גם כן בעיבור שנה. זאת אומרת, כשיש פגם ביכולת לקדש את החודש ולעבר את השנה, זה לא רק בעיה טכנית של פסח. פסח זה הגילוי, זה ההופעה המעשית איפה אני אתקע. אבל זה שלא יכול כראוי לעשות קידוש החודש ועיבור שנה, כאילו אלא זה הופך להיות רק חישוב, כאילו מפורים, חסר משהו חי בכוח המרכזי של עם ישראל, זה מראה שיש לנו בעיה במחיית המלאק. זאת אומרת, המלאק הוא בדיוק ההתנגדות לקדושה, מצוות קידוש החודש היא ההופעה השלמה של הקדושה של עם ישראל, עכשיו זה גם קשור בעניין הזה. טוב, יש עוד הרבה מה להאריך בזה, אבל אנחנו נסתפק בזה כרגע, יש לכם עוד מקורות מאחורה, תלמדו אותם בזמנכם הפנוי, אבל אני רוצה בעוד כמה דקות לעשות סיכום קצר של מה שלמדנו השנה. רק לחזור על הנושאים של השיעורים ולקבל בזה קצת מבט כללי, לראות, כן, ושוב, זה יש עוד...
מה?
כרגע נגמר השיעור, שוב, תם ולא נשלם, יש עוד המון מה לעסוק בזה כמובן, רק כרגע זה נגמר, כאילו אנחנו מתחילים ממחר, מי שרוצה להצטרף, תגידו גם שיעור אחרים, מי שרוצה, אנחנו עושים בקנייני תורה, הכנה לליל הסדר, שביקשתי שלוקחו לכם בוואטסאפ. תשע. בסדר? נעשה עכשיו, כן, נקצר כאילו הסדר יהיה 9:30, אנחנו נעשה לימוד של עולת ראייה על סימני הסדר, כולל בזמן של שיעור כוזרי, וצריך לזה הרבה זמן. בזמן של שיעור כוזרי והזמן של השיעור הזה שבוע הבא כנראה, נראה כמה שנצטרך, כדי לסיים את כל הסימני הסדר של עולת ראייה, זה הכנה מאוד טובה לסדר בעזרת השם, כל מי שרוצה להשתתף משיעורים אחרים מוזמן. בכל אופן, ובזמן קיץ יהיה לוז אחר כבר.
אם הוא חוזר להסתיענו לשנה?
לא, 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 לא. כנראה שם שבזמן קיץ בזרת השם. כרגע אנחנו עושים רגע הפסקה בשביל להשלים את פסח, בסדר? בלי נדר. בכל אופן, אז בואו נעשה ככה. תראו, היו לנו, כולל היום, 25 שיעורים, ששניים הם היו שיעורים כפולים על אותו נושא, זאת אומרת 23 נושאים. בואו נעשה לכם בוחן קצר. כל אחד שיגיד נושאים שהוא זוכר שנגענו, איפה ארץ ישראל. רב, מה שהתחלתי להגיד שזה רק מעט נושאים, יש עוד המון מה זה, אבל אפילו לראות הנושאים האלה זה פתאום לראות כמה ארץ ישראל היא משמעותית בהופעת התורה, בהופעת הקדושה, בכל החיים שלנו, בעבודת השם שלנו. בסדר, אז אני מקווה שזה קצת יעזור לנו להתחזק באהבת ארץ ישראל. אז בכבוד, כן? מרושם. אבל היום ראינו קידוש החודש, נכון? כן. מה זה?
מתינות בארץ ישראל.
נכון, מתינות, מתינות והקשבה, נכון.
שירה בארץ ישראל.
שירה בארץ ישראל, נכון.
תשובה בארץ ישראל.
נכון, תשובה. מה התשובה בארץ ישראל שונה מהתשובה בחוץ לארץ?
האמת והשלום בארץ ישראל?
האמת והשלום, היה לנו שני שיעורים.
התפילה בארץ ישראל.
רגע. מה אתה אומר? מה אמרת?
התפילה בארץ ישראל.
תפילה, נכון. תפילה בארץ ישראל, כן.
ברית
מילה. נכון. ברית מילה, אולי נגיד בשתי מילים. אתה יודע, בוא נגיד לכל דבר הזה של שתי מילים, לא על כל דבר, חלק. טוב, בוא נרשום, נראה מה נספיק. שאלה, לברית מילה. מה זה?
עכשיו שאלה. הרב בנה את השיעורים בתור כאילו מערך, כאילו אחד הדבר השני או...
לא, אני השתדלתי לחבר אותם לפרשת שבוע, לחגים, לאו דווקא לפי איזה סדר הגיוני. לפעמים היה קצת סדר טיפה. אבל אם רוצים לסדר זה מחדש, לפי איזשהו מהלך, לפי קבוצות של נושאים, אז לא עבדתי ככה. בסדר, עבדתי לי לחבר לפרשת שבוע או ל... כן, מה עוד?
היה עולה על הכס?
נכון. כן, נתן לך שם לב רגז. כן, תיקון מידת הכס, ערך אפיים בארץ ישראל. תיקון מידת הכס. כן.
קיום המצוות בארץ ישראל.
נכון, זה הפתיחה. המצוות בארץ ישראל, כן.
הפיכת רע לטוב.
נכון, הפיכת רע לטוב, איך זה קשור לארץ ישראל. מזכיר רב ציודה שגם אמר, זרפת חלב ודבש, חלב ודבש נם, חלב מדם, דבש מדבורים, לא משנה, אני זוכר, כן. הענבה בארץ ישראל. כן.
ישיבת ארץ ישראל.
ישיבת ארץ ישראל. מה זה?
הפיכת רע לטוב זה השיעור השני?
כן.
זה לא
תפילה? לא, זה השלישי.
כמו שהוא חסר.
חיבור איש ואישה.
חיבור איש ואישה בארץ ישראל, אמרנו, וגם הזוהר הקדוש מביא את זה לגבי קודש הבריחו בכנסת ישראל, שמתחברים רק בארץ ישראל. ואמרנו, זה גם נכון, הראינו את זה גם בכל איש ואישה פרטיים, שבארץ ישראל המקום של האישות הוא עולה למדרגה יותר גבוהה. הדבקות בהשם. הדבקות בהשם והביטחון בהשם בארץ ישראל. נכון, נבואה ברוח הקודש בארץ ישראל.
משפחה.
משפחה, כן, הופעת המשפחה בארץ ישראל כקומה שלמה.
שירה
אמרנו. כלל ישראל מופיע רק בארץ ישראל, נכון.
שלמות כוחות החיים.
שלמות והאמון בכוחות החיים.
ספרי תורה.
פנימיות התורה, זה גם היה שני שיעורים.
נבואה ברוח הקודש.
זה כתבנו פה.
טהרה לא קראתי.
מה? הטהרה בארץ ישראל. מה עוד?
המשיכה להגדלת הטוב.
שוב?
היה משהו להגדלת הטוב?
היה הישרות והדרך ארץ של ארץ ישראל, אז אולי זה הכוונה. הישרות של ארץ ישראל, כן, בדרך ארץ, מידות ישרות, כן. נועם וחובלים, בסדר? בוחרים תלמידי ארץ ישראל שמנעימים זה לזה. הנעימות של ארץ ישראל, מה זה? זה היה י' אחרי כלל ישראל בארץ ישראל. בסדר? ונאכל מפירה ונשבע מטובה, זה היה לקראת ט"ו בשבט, כן, האכילה והפירות של ארץ ישראל. אה
אחריות אמרנו?
מה?
אחריות אמרנו?
הכלל ישראל כתבתי.
מה זה, מה האחרון עכשיו
שלנו? נאכל פירה ונשמה מטובה. פירות של ארץ ישראל, זה היה לקראת ט"ו בשבט. זה היה שיעור אחרי האמת והשלום. בסדר? יוזיין. יש לנו פה 23.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. כן, 23 ועוד שני עיקולים. זה מה ש... זה מה שלמדנו.
זהו. יש עוד, יש עוד, עוד נושאים שלא, כמו שאמרנו, לא נמשיך עליהם עכשיו, אבל זה מבחינת אין החכם ירחקם עוד, ופה תמשיכו אתם. נשמח מאוד מכל מי שיש לו עוד הערות בזה, מקורות שהוא רואה בזה. אני מאמין שהשיעור הזה הוא עוד ימשיך מתישהו בישיבה באיזשהו אופן, לא יודע מתי ולא יודע איך, אבל בואו נמשיך את זה בינתיים ביחד. כל מי שיש לו הערות, נשמח, יתקבלו בברכה, בעזרת השם. שנזכה, קדושת ארץ ישראל.